קשת כל שידורי תורה. היום יום שלישי, שיעור של הרב ברוך גיגי בנושאים ושאלות בהלכות שבת.
שלום, היום נעסוק בסוגיה שנשאל בה מדי פעם, בכבשים, דהיינו דברי כביסה, בגדים או גם בגדי תינוקות, בגדי של מבוגרים, בגדים ככלל שהיו רטובים עדיין בכניסת שבת, האם מוטל לטלטל אותם לאחר שהתייבשו? דיינו שהם תלויים על החבל, בכניסת שבת הם עדיין רטובים או לחים, נדבר על זה בהמשך, ובמהלך השבת הם מתייבשים, האם מותר לטלטל אותם לאחר שהם מתייבשים? נזכיר בנקודה הזאת שיש דיון בפוסקים גם בשאלה אם מותר להכניס ביום שישי בגדים למייבש כביסה כדי שיתייבשו, ואז תתעורר כמובן שאלה אם מותר להוציא אותם מן המייבש באופן שאין איזושהי בעיה של הפעלה חשמלית או כיבוי איזה נורה חשמלית בשעה שפותחים את הדלת. אבל עצם העניין של הכנסה למייבש כדי שזה ייבש במהלך השבת, אז כאן בוודאי מצד הדין לכאורה אין שום בעיה. הבעיה המרכזית היא של הרעש שהמייבש משמיע, ולפי הרמ"א כל השמעת קול יש בגדר של איסור, לכן בוודאי אין להפעיל מייבש לפני שבת, אלא אם כן הוא שקט ביותר שאין לו שום רחש. זה לא מן הדברים המציאותיים כל כך. ספרדים יכולים להקל בזה יותר. אם מדובר בחיילים שמגיעים ביום שישי אחרי צהריים בשעות מאוחרות הביתה וצריכים להספיק לחבש להם ולא יהיה זמן לייבש להם את הבגדים במוצאי שבת ודברים מן הסוג הזה, אז יש מקום לסמוך להקל כשהמייבש נמצא באיזה חדר צדדי בבית והרעש הוא משמיע הוא תלוש, יש מקום להקל בזה, כאמור בתנאים רגילים רצוי מאוד למנע. נחזור אם כן לשאלה שלנו, שאלה מרכזית, והיא שאלת טלטול בגדים שהיו רטובים בכניסת שבת ונתייבשו במהלך השבת. ההנחה היסודית כנראה היא, ואותה ננסה לבחון עכשיו, היא שבעודם רטובים כנראה שהם מוקצים. למה? גם זה נדון. ואז מתעוררת שאלה מה קורה כשהם מתייבשים. הסיבות שיכולות להסביר בכלל את שורש האיסור, את שורש האיסור ואת תחילת הדיון בשאלה הזאת בעצם יכולות להיות שתיים. אחת, החשש שמא יבוא לסחוט את הבגד כשהוא רטוב, ולכן אסור לטלטל את הבגד בזמן שהוא רטוב. ואולי חשש איסור סחיטה זה גם גורר בעקבותיו איזה שם או תורת מוקצה, דבר שעוד ייבחן. והנקודה השנייה שיכולה לבוא בחשבון היא שיכול להיות שהבגד הרטוב, בעודו רטוב, אולי הוא לא ראוי ללבישה. וייתכן גם שאין עליו תורת כלי באותה שעה שהוא לא ראוי לכלום, ואז יכול להיות שיש באמת עליו שם של מוקצה. טוב, נפתח את דיוננו. בשולחן ערוך, בסימן שין א', סעיף מ"ו, הוא פוסק כך. בגדים השרויים במים, אסור לנגבם סמוך לאש. טוב, זה דין שלא קשור לעניין שלנו, אבל אסור לייבש בגדים בשבת סמוך לאש או סמוך להסקות. לדעת רוב הפוסקים יש פה חשש איסור בישול וחשש איסור מלבן. לא ניכנס עכשיו לסוגיה הזאת, זו סוגיה כשלעצמה חשובה, ומה שחשוב לדעת ממנה כרגע זה הלכה למעשה, זה שאין לשים בשבת, אם אדם יצא החוצה ביום רטוב וחזר עם בגדים רטובים, אסור לשים אותם על העסקה כדי שיתייבשו. מותר לשים בגד על כיסא כשהוא רטוב, אבל במקום שאין היה צולדת בו, גם אם יש הסקה בחדר, אבל אסור לשים אותו על הסקה עצמה, אסור, ויש בזה חשש גדול של איסור תורה. אבל זה, כאמור, זה לא נושא שלנו, אני עובר לנושא שלנו, בעקבות דברי השולחן ערוך הללו על בגדים השרויים במים, כותב הרמ"א, ואסור לטלטלם שמא יבוא לידי סחיטה, והוא שמקפיד על מימיו. מכל הדברים במורדכי, פרק חבית, שאסור לטלטל בגד רטוב בשבת, שמא יבוא לידי סחיטה. כמובן מדובר בבגד שמקפיד על מימיו, אם זה בגד שגם כשהוא רטוב אנשים לא סוחטים אותו, זה לא נורא, אין חשש כזה. אבל הרמ"א כותב שאסור לטלטל בגד שמא יבוא לידי סחיטה. וכאן יש מקום לעיין, האם איסור הטלטול הוא רק מחשש שיבוא לידי סחיטה, ולכאורה לא חל עליהם תורת מוקצה כלל, ורק חשש סחיטה יש כאן, זאת הסברה שנראית לי, לעניות דעתי, יותר פשוטה. אבל מדברי המשנה ברורה נראה שהוא מבין שזה מוקצה גמור, בגלל הסיבה הזאת. מחשש שיבוא לידי סחיטה, אז גזרו בו תורת מוקצה. שרי בסימן שנחץ סעיף ג' סעיף קטן סמך ג' כותב המשנה ברורה לאור דברי הרמה הללו של סימן שין א', כותב המשנה ברורה שם כך, וגם מה יראה שנתייבש קצת בעוד יום, דאם היה תופח על מנת להטפיח בבין השמשות, זאת אומרת תופח על מנת להטפיח, הכוונה היא שהוא מספיק רטוב כדי שאם אתה נוגע בו אז היד שלך נרטבת, ואתה יכול להרטיב באמצעותה גם דבר אחר שאתה נוגע בו. זה נקרא תופעה, שהוא מרטיב לך את היד, על מנת להטפיע, שאתה יכול להרטיב איתו עוד נקודה אחרת. כל פנים זה דבר שהוא לא צריך להיות רטוב מאוד. כל בגד לח יש בו רמת רטיבות כזאת של תופעה על מנת להטפיע. אז אומר על זה המשנה ברורה, וגם מה יראה שנתייבש קצת מבעוד יום, דאם היה תופח על מנת להטפיח בבין השמשות, אסור לטלטל החלוק כל השבת. דמיגו דהתקצה אל לבין השמשות, וכדי לאל בסימן שין א' סיף ממבב בהגעה, התקצה אל לכולי יומה. אז הוא רואה את זה, את איסור הטלטול מחשש סחיטה כתורת מוקצה, והוא מפעיל על זה דמיגו דהתקצה אל לבין השמשות, התקצה אל לכולי יומה. ואם כן, אנחנו רואים שהוא סובר שזה חל על זה תורת מוקצה, ואפילו מפעיל מכוח תורת מוקצה שחל עליו לדעתו, גם דין מיגוד יתקצה. זה דברי המשנה ברורה. ולכאורה לפי דבריו, כל בגד שהיה רטוב בכניסת שבת, ברמה של תופח על מנת להטפיע, אזי אסור לטלטל אותו כל השבת, גם אם הוא יתייבש. דברי המשנה ברורה הללו עוררו שערה גדולה אצל הפוסקים. והם מעוררים באמת קשיים מאוד מאוד לא פשוטים. אני אציג קצת כמה סוגיות שניתן לדקדק מהם לכיוונים שונים. ואני רוצה לשאוף בתחילת דבריי, לנסות ליישב את המשנה ברורה, דהיינו להסביר את שיטתו, לבנות אותה על איזשהו יסוד שאני חושב שהוא בנה עליו את המהלך שלו, ולאור זה לפחות להסביר אותו, להסביר את דרכו. לאחר מכן נציג את הדעות האחרות ונראה אחר כך את מסקנת הדברים. במשנה במסכת שבת בדף קוף ממבב ומדבט נאמר כך, מי שנשרו כליו בדרך במים מהלך בהן ואינו חושש. הבנה פשוטה היא, אדם הלך בדרך, נכנס לזה שלולית, הבגדים שלו התרטבו, אומרת המשנה שם שיכול להמשיך ללכת עם הבגדים האלה, והוא לא צריך לחשוש. המשנה ממשיכה שם, הגיעה לחצר החיצונה, שוטחן בחמה, אבל לא כנגד העם. זה לגבי פריסתם לייבוש, זה סיפור שלם, לא ניכנס אליו עכשיו. ככלל, אסור לתלות בגדים לייבוש בשבת, מחשש מראית עין, שחשבו שכיבסת אותם בשבת. יש שאלה אם גם בחדרי חדרים, דהיינו מקום מוצנע, זה אפשרי או לא, המשנה כאן מתירה, שוטחן בחמה אבל לא כנגד העם. הגמרא חולקת על פי עקרונו של רב, שסובר שכל דבר שנעשה משום מראית עין, אפילו בחדרי חדרים, אסור. לא נכנס כרגע, כאמור, זה דיון נפרד. בינתיים כתוב פה בפירוש שעם בגד הטוב מותר להמשיך ללבוש אותו ולא חוששים. מבואר מן המשנה אם כן, שאין איסור בבגד הטוב ואין בו חשש סחיטה. ומשמע גם שהוא ראוי ללבישה. משמע שאין בו גם בעיה שהוא לא ראוי ללבישה. בצורה יותר ברורה ובולטת נראים הדברים בדברי המאירי שם בפירושו למשנה. המאירי שם כותב שלדעתו גם בגד שנרטב בלי שהוא היה לבוש על האדם. דיינו, סתם בגד שהתרטב. ואדם יכול ללובשו כשהוא רטוב ואינו חושש. ובוודאי הרטיבות הזאת, לעניות דעתי, זה דבר פשוט וברור, שזה מעבר לסף של תופח על מנת להטביע. זה הרבה יותר מזה. ובכל זאת כתוב שמותר לאדם ללבוש אותו כשהוא רטוב ואינו חושש. יתר על כן, אפילו המשנה ברורה בעצמו אומר את זה. הולך בהם ואינו חושש, אומר המשנה ברורה בסימן שין א', בסעיף קטן קוף סמך ב', שלא אסרו על האדם הבגדים שלובש אותן, ואפילו הם ישרו כליו לבד, גם אם נתרטבו לבד, לא כשהוא לובש אותן, אז מותר לו אחר כך, הוא לובשן מתחילה ומהלך בהם. אז רואים כאן שהוא בעצמו מתיר ללבוש אותן. אם הם מוקצים, איך הוא מתיר ללבוש אותם? אלא שהוא בעצמו, בהמשך דבריו, מצמצם את היתר שלו. והוא כותב, הוא מסתבר, דהיינו דווקא אם אין לו בגדים אחרים. זאת אומרת, מה שמותר ללבוש בגד רטוב, זה רק אם אין לו בגד אחר. למה זה? אז שם הוא כותב בשער הציון, את ההסבר הזה, דהי לבך, זאת אומרת, אם נתיר גם כשיש לו בגד אחר, הלא מבואר לכמן, בבגדים אשורים במים אסור לטלטלה. זאת אומרת, הוא בעצמו מתקשה, הרי כתוב שאסור לטלטלה, אז אנחנו מותר לבוש בגד רטוב, על כורחנו מותר לבוש בגד רטוב, רק כשאין לו בגד אחר. ומהמשנה עצמה, אני ממשיך לצטט מדברי שער הציון, אין ראיה להקל. דמרנמי, כשהוא בדרך, ואין לו אחרים ללבוש. גם המשנה שמתירה, זה רק שאין לו בגדים אחרים. אינמי, דמרנמי, כשכבר היה לבוש בהם. כדי משמע פשטיות הלשון. דילבך היה בליל למימר לו שם ואין חושש, וכאן הוא בעצמו מבצע נסיגה מדברים שהוא בעצמו כתב בשער הציון, שהוא מוכן להתיר, במשנה ברורה, שמוכן להתיר אפילו ללבוש אותם לחתילה. אז כאן הוא נסוג מן ההתר הזה, והוא אומר שיכול להיות שמותר רק שהוא כבר לבוש, או לפחות שאין לו בגדים אחרים. אז על כל פנים אנחנו רואים כאן שהוא בעצמו מודע לקושי ולסתירה, ולכן הוא טוען שכשאין לו בגדים אחרים אז מותר. עדיין צריך להבין אם זה מוקצה, איך מותר כשאין לו בגדים אחרים, אולי כבוד הבריות, אבל אני מתאר את זה שכשאין לו בגדים אחרים אין הכוונה רק שאין לו שום בגד אלא הוא הולך ערום. כי אם כך ברור שאם זאת הסיבה, ברור שיש להתיר בלי פיקפוק. טוב, על כל פנים, קושי אחד, מתח אחד כבר קיים כאן בדברים. ניתן להקשות על המשנה ברורה ממקום נוסף. יש באותה סוגיה בהמשך, בפרק חבית, נאמר שם במשנה הבאה, קוף ממזיין, עמוד א', שם נאמר במשנה כך, הרוחץ במי מערה ובמי טבריה, ונסתפג, התייבש, אפילו בעשר אלונטיות, דיינו עשר מגבות, סוגים של חדינים כאלה וכו', שהיו מתנגבים בהם, לא הביאים בידו, אסור לו להביא אותם, לטלטל אותם. למרות שהוא התנגב בעשרה סדינים, שזה אומר שכל בגד הוא לא כל כך רטוב, בכל זאת גזרו שלא הביאים בידו, שהם יבואו לסחוט אותם. אבל עשרה בני אדם מסתפקים באלונטית אחת, אפילו אם עשרה בני אדם כולם מסתפקים באלונטית אחת, שאז ודאי היא כבר הופכת להיות רטובה לגמרי, פניהם ידיהם רגליהם, מסתפקים בלוטית אחת, פניהם ידיהם רגליהם, ומביאים אותן בידן, ומוטל לטלטל אותן. ובגמרא שם מבואר, בעמוד ב', ונסתפק אפילו בעשר אלונטיות, רישא רבותא כמשמלן, וסיפא רבותא כמשמלן, אומרת הגמרא. רישא רבותא כמשמלן, ואפילו הנה דלא נפש באומיה, זאת אומרת גם אדם אחד שהתנגב בעשר מגבות, שאין בהם הרבה מים, כיוון דחדו, כיוון שמדובר באדם אחד, עד לידי סחיטה. בסיפה רבותא כמשמלן, אפילו הנה דנפישי באומיה, שיש בהם הרבה מים, במגבת אחת שהתנגבו בעשרה אנשים, כיוון דרבים נהנו, כיוון שמדובר בעשרה אנשים, מתקרה הדעת, הם מזכירים זה לזה, ואין חשש שהם עבור לשחות. אם כן, רואים מכאן, שבעשרה בני אדם, הרי מותר להביא את הבגד הזה. אז מה השמעה שהוא לא מוקצה, אלא מותר לטלטל אותו אם יש עשרה בני אדם. ורוב הפוסקים התירו אפילו בשני בני אדם. כך משתמע ומוכח שם בתוספות באותה סוגיה, דיבור מתחיל דטניה, ואם כן, מוכח שאין בזה תורת מוקצה. כך משתמע גם בפירוש המשניות לרמב״ם, שגם שניים יכולים, ואלה רבא סבר שגם כן שניים, כן? אמנם יש כאלה שסוברים דווקא עשרה, אבל בהבנה פשוטה, וכך הכריע גם הרב עובדיה יוסף בספרו לוויית חן באות למדזיין, שגם שני בני אדם יכולים. על כל פנים, זה לא משנה, עשרה, שניים, ברור לנו כאן שהבגד הוא לא מוקצה, שהרי מותר לטלטל אותו בשני בני אדם, אז ודאי שאין כאן תורת מוקצה. היה מקום לחשוב, אולי, לדעת המשנה ברורה, שתורת מוקצה היא לא בגלל חשש סיתה, אלא תורת מוקצה אולי בגלל שכשבגד רטוב הוא לא ראוי ללבישה. מה שראינו שמותר ללובשו, היינו כשאין לו בגד אחר. כשאין לו בגד אחר, אז גם בגד כזה הופך להיות ראוי ללבישה. אבל כשאין לו בגד אחר, כשיש לו בגד אחר, אז הבגד הזה לא ראוי ללבישה, ואולי יש לו תורת מוקצה. אבל הכיוון הזה נראה מאוד דחוק לטעון כן. כי לכאורה כלי, כל עוד הוא ראוי לשימוש כלשהו, הוא עדיין כלי. וכיוון שהסוגיה אומרת שבגד רטוב עדיין הולך, וגם מצאנו נידה תובלת בבגדיה, מצאנו שהולך אדם להקביל פני רבו ברגל או בשבת או יום הכיפורים, ואינו חושש מהבגד הרטוב שהוא יבוא לסחוט אותו וכו'. אז רואים שבגד רטוב אנשים הולכים איתו. לכן נראה לי יותר קשה הכיוון הזה. נראה לי יותר סביר, אם באנו ליישב את דמרי המשנה ברורה, נראה לי יותר סביר לטעון בהבנתו שסיבת ההקצאה היא באמת חשש סחיטה. שבגלל החשש השם יבוא לסחוט, אז גזרו על זה תורת מוקצה. אבל הרי ראינו שאדם שנשארו בגדיו במים, כל הסיפור של האלונטיות, של המגבות, ראינו שגם כשהם רטובים, מותר לטלטל אותם. זה באמת די קשה. לכן נראה לי שאולי לדעת המשנה ברורה יש מקום לחלק בין בגד שנשרה במים או אלונטיות, מגבות וכו', ששם קיים חשש סחיטה רק אם הם מאוד מאוד נרטבו ולא כשהם לחים. וכך הוא כותב באמת שם, שבגד שנרטב אסור לטלטלו כשהוא רטוב, אבל כשהוא לח מותר. ושם הוא לא כותב את המגבלה הזאת של תופח להתפיח. ואני מזכיר שתופח למנד להתפיח זה רמת רטיבות מאוד מאוד קלושה יחסית. ואם כאן הוא כותב מחלק בין רטוב הרבה ללח, משמע לח זה ובלח הוא מתיר, משמע שם באמת אין מקום לחוש. אבל נדמה לי שזה כל זה שייך רק באיזשהו בגד שנרטב בצורה אקראית. או אקראית או חלק משימוש שוטף שלו כמו באלונטיות וכו'. אז שם הגזרה היא רק במקרה שבו הם הבגדים מאוד נרטבו ולא כשהם לחים. בגד שעבר כביסה ויש לנו כרגע מגמה לייבש אותו לגמרי, כאן לדעתו יכול להיות שסבור המשנה ברורה לגביו יש חשש סיטה גם בתופח על מנת להטביע. גם ברמת רטיבות כזאת. כי בגד שעבר כביסה, כדי שהוא לא יתלכלך מחדש, הוא צריך להתייבש לגמרי עד הסוף. כרגע יש חשש, אפילו בתופח על מנת להטביע, כל עוד הוא רטוב ברמות כאלה, יש בו חשש סחיטה. ולדעתו, בגד כזה שיש בו חשש סחיטה, הוא גם הפך ומקבל תורת מוקצה מחמת החשש הזה. ולכן, אם זו הסיבה שהוא מוקצה בגלל חשש איסור סחיטה, אז נראה לי שזה גם מסביר עוד קושיה גדולה שהקשו עליו רבים על המשנה ברורה, שלמה הוא לא הפעיל כאן דין גמרו בידי אדם. דהיינו, הרי הגמרא אומרת שכדירות בין השמשות הן לא ראויות לאכילה. ובכל זאת הן מותרות, למה? בגלל שבדרך כלל אדם יודע שבבוא הזמן יבוא רגע שבו הן יהיו מוכנות וראויות לאכילה. לכן, כיוון שגמרא בידי אדם דבר שהכשרתו והכנתו צפויה במהלך השבת בצורה ברורה, אז הוא מותר. אם כן, גם כאן יש מקום לומר שאף על פי שהבגד הוא תורת מוקצה, כיוון שיבושו צפוי במהלך השבת, אז יכולה צריך להיות מותר. אבל יכול להיות שלפי ההסבר שאנחנו מציעים כאן, דבר כזה של גמרא בידי אדם, העיקרון של גמרא בידי אדם נאמר רק בדברים שהם מוקצים בגלל שהם לא ראויים. ואם זה גמרא בידי אדם שצפויה ראויותו, דהיינו צפוי הזמן שבו החפץ הזה יהפוך להיות ראוי במהלך השבת, אז אנחנו מתירים את זה. אבל בדבר שהסיבה להקצאתו היא הקצאה מפני חשש איסור סחיטה, אז יכול להיות שהיסוד הזה שגמרו בידי אדם, כשהבעיה היא בעיה של איסור, יכול להיות שהגדר הזה לא קיים. אם כן, אני אומר, גם הנקודה הזאת לא ברורה לגמרי. יש בתשובה של שלמה זלמן, מנחת שלמה, שעוסק בפתיחת מקרר בשבת, שגם אם הוא מדבר על פי שיטות שסוברות שמותר לפתוח מקרר, דלת שמקרר בשבת, רק שדלת, רק כשהמנוע לא עובד. סליחה, רק כשהמנוע עובד. אז יוצא, אז הוא יתלבט. במאמר מוסגר אני אומר ששלמה זלמן עצמו יתיר לפתוח את המקרר בכל תנאי. גם כשדלת, גם כשהמקרר עובד, גם כשהמקרר לא עובד. אבל אנחנו מדברים כרגע שהוא מציג שם דעה שאומרת שמותר לפתוח אותו רק כשהמקרר עובד. ואז הוא דן בשאלה מה קורה אם כל זמן בין השמשות המקרר לא עבד. אז לכאורה הוא התקצה אלי בין השמשות. אז אולי התקצה אלי לכל יום. אז הוא מכניס שם את הגורם של גמרו בידי אדם, שגם בעניין הזה, למרות ששם הבעיה היא לא ראוי, אלא בעיה של חשש איסור פתיחת הדלת. אבל אולי יש מקום לחלק. על כל פנים, לפי המשנה ברורה, יכול להיות שזאת הסיבה שלדעתו לא שייך היתר של גמרו בידי אדם. כאמור, כל זה ניסיון ליישב את דברי המשנה ברורה, אבל למעשה חלקו עליו פוסקים רבים, והם התירו לטלטל את הבגדים לאחר שנתייבשו. אני אולי נצטט כמה דברים שכותב, קודם כל נצטט כמה דברים שכותב בעל מנחת יצחק. יצחק יעקב וייס, שהיה רייבט של העדה החרדית, זכרונו לברכה. כך הוא כותב. באמת קשה לי למשנה ברורה. דמה יגרה זה ממה שכתב בית יוסף בשם אורחות חיים, בתמרים שנותנים עליהם מים בגיגית בערב שבת, ואינם ראויים, ושבת נעשו ראויים, דמותרים בשבת, מפני שזה גמרו בידי אדם. זאת אומרת, הרעיון שגמרו בידי אדם גם הוא משתמש בו. והוא אומר, אולי מה יראה משנה ברורה באופן, דאין ודאי שיתייבש בשבת. ואף אם יתייבש על ידי חמה, דומה לגרגרות צימוקים, דגמרו בידי שמיים, ספק דילמה לא יהיה חמה. אולי בחוץ יש לחוש שירדו גשמים, ועוד כל מיני סיבות כאלה. אז הוא מתלבט בדבר הזה. והוא נשאר בצחיון. והוא מביא עוד סיבה. ועוד יש לדון בזה ליתר הדין. בספר תוספת שבת כתב, על הדעיתא דאסור לטלטלן שם אבוא לידי סחיטה. זה אותו סעיף שהבאנו. על זה כתב תוספת שבת, ועשרה בני אדם מותרים לטלטלם דמת קרא הדדה. וזה מדברי המשנה שם. ואם כן, המה יגרה המה דהיתה בעירובין, דהו שריתה דהו ברפדת, דהה במדלה בעשרה ושדו להדשה, ולא אמר לו ולא מידה. אמר תורת כלי עליה. אז רואים שכל דבר שראוי לטלטל אפילו על ידי כמה אנשים, יש עליו תורת כלי. הוא כנראה יצא מנקודת הנחה, המנחת יצחק, שהסיבה שבגללה עושה המשנה ברורה, זה לא רק בגלל חשש איסור שחיטה, יכול להיות שהוא סבר שיש בזה גם גדר של לא ראוי ללבישה. אז הוא אומר, כיוון שאנחנו רואים שבעשרה בני אדם מותר לטלטל, יש לזה תורת כלי, אז זה בסדר. כל פנים, הוא עצמו השאיר את הדברים בצריך עיון, ו... מדברם נראה שלמעשה חשש לדברם משנה ברורה, רק הוא הצריך עיון בדברי המשנה ברורה. רב שלמה זלמן, זכרונו לברכה, בשמירת שבת כלכתה, בעמוד קוף סמכי, שם בהערה סמך, הוא מביא, המשנה ברורה מביא שם את הדין כמו שנפסק במשנה ברורה. כך הוא כותב, כבשים שתלה אותם לייבוש מבעוד יום, מותר להורידם רק אם בשעת כניסת השבת או החג, כבר היו יבשים או לחים. ובהגדרת לחים, כמובן הוא אומר שלחים, הכוונה שיש בהם רטיבות במידה כזאת, שהיד שתיגע בהם תרטב כדי הרטבת דבר אחר. מה שאנחנו קוראים לו תופח על מנת להטביע. אז המשמינת שבת כמובן פוסק כמו הפסק של המשנה ברורה וכו'. אחר כך בהערה סמך הוא כותב שם, ושמעתי מגרשאי אוירבך, שליטה זצ"ל, שדברי המשנה ברורה צריכים עיון. שהרי מפורש מגן אברהם דבגדים רטובים ראויים ללבישה, ולא חשיב הם מוקצה. ועיין אפילו במשנה ברורה, שכתב שאם אין לו אלא בגדים רטובים, לובשם מתחילה, וגם אותם, את הדברים שלו, הבאנו למעלה. ואין שם תהילה לדוד, אלא לצורך לבישה מותר בכל אופן, וכן מצינו במירי אל המשנה, שהוא לובשם מתחילה ומהלך בהם. ועוד צריך עיון, שהרי על ידי 10 בני אדם מותר לטלטל. ויש שומרים שגם על ידי 2 בני אדם שערי. ואם כן, מעולם לא חל עליהם שם מוקצה, אלא שהאיסור הוא שמה יבוא לסחות. ולכן אין לאסור בטיטול לאחר שנתייבש. עד כאן דברה. שכן, גם שלום זלמן משאיר את הדברים של המשנה ברורה בצחיון. הרב עובדיה יוסף, גם הוא, בלווייתכן, כאמור, דן גם כן בשתי הנקודות האלה, גם בנקודה של גמרו בידי אדם, שהוא סובר שיש להפעיל כאן את היתר של גמרו בידי אדם, וגם אחר כך הוא דן בשאלה שאולי בגד עצמו, גם כשהוא רטוב הוא לא מוקצה. לכן הוא אומר, מכל מקום להלכה נקטינן, כדברי הפוסקים המתירים, ואם כן, גם החלוק שעדיין הוא רטוב בבין השמשות, כיוון שמוטל טלטלו על ידי רבים, אין בו משהו מוקצה. וחדקה מלן בעירובין, שאפילו כלי שהוא גדול וכבד ביותר, שצריכים עשרה בן אדם לשאת אותו, עד כלי עליו, ואין בו משהו מוקצה. וכן נפסק בשולחן ערוך. ולפי דרכנו למדנו שאם שטחו על החבל חיתולים ושאר בגדי קטנים שנתכבסו בערב שבת, אפילו היו רטובים קצת בבין השמשות, באופן שיש בהם תופח על מנת להטביע, מותר להוציאם על החבל בשבת לאחר שנתייבשו, להשתמש בהם, ואין עליהם תורת מוקצה. וכן העליתי בתשובה, כך הוא כותב, פשוט מנחת יצחק, חלק א' העיר מכל זה, והניח דבריו צריך עיון, וגם שהוא שבט הלוי פסק להקל הלכה, וכן ניכן. אז הוא פוסק כאן, שהעיקר להלכה להתיר, לפי דעתו, כפי שראינו, יש מן האחרונים רבים, כאמור, תמהו על המשנה ברורה, מהם כאלה שהתירו לגמרי, כמו שבט הלוי וכמו הרב עובדיה יוסף, ומהם שרק הניחו דבריו של המשנה ברורה צריך עיון ולא העזו לחלוק עליו הלכה למעשה. אם נסכם את עיקרי הדברים, אז הסיבות שחולקים על המשנה ברורה הם א', בגלל שחשש סחיטה לא קיים אלא ברטובים ממש ולא בלחים, ב', חשש סחיטה אינו איסור מוקצה אלא חשש, ואם הבגדים מתייבשים שאז נעלם החשש, אז אין כאן איסור הקצאה ובכלל לא שייך דין מגוד התקצאי. בגד רטוב, סיבה שלישית שיכולה להיות, ראוי הוא לשימוש ואין בו תורת מוקצה, כמו שאמרנו שהוא כן ראוי ללבישה, ואף אם אינו ראוי ללבישה יש להתירו מצד גמרו בידי אדם, ואולי אפילו במות החורף, כמו שאמרנו, כיוון שעיקר ריבושו הוא לא רק בגלל השמש, אלא בצד עצם הזמן שעובר מהכביסה, ובבית, אם אני תולה אותו בתוך, על מתקן של ריבוש כביסה בתוך הבית, ושאין חשש שירטב, כמובן בחורף, אם נשארת אותו בחוץ, ויש חשש שירט גשם, אז מסתבר שאין כאן גמרו בידי אדם. אבל בתוך הבית, יכולה יש מקום להקל, נכון שהשמש תורמת, אבל השמש רק מזרזת, אבל גם בתוך הבית, בחורף ודאי אנחנו מייבשים בגדים בצורה הזאת. לכן יש מקום להקל. נראה לי שמי שרוצה להתיר, לטלטל בגדים אחרי שהתייבשו, ודאי יש לו מקום להקל בדבר הזה, לאור הדברים שראינו. מי שרוצה לחוש לדברי המשנה ברורה, תבוא עליו ברכה. אני ממליץ שאם יש בגדים, כמובן, שאין צורך להשתמש בהם בשבת, שלא הולכים להשתמש בהם, אז ודאי גם קצת תרחי תרה בשבת וכו', לא רצוי להוריד אותם על החבר. כן? להשאיר אותם שם עד סדר שבת. אבל אם יש בגד, במיוחד כשמי שיש לו תינוקות, והוא תלה בגדים בערב שבת, ויכול להיות שהוא זקוק לחלק מהבגדים האלה במהלך השבת, או אפילו למבוגרים, אם יש איזה בגד שמאוד חשוב לך להשתמש בו בשבת, ואתה תקוע בלי בגד או משהו כזה, אז ודאי בזה אפשר לכתחילה להוריד אותו ולהשתמש בו. כאמור, אני אומר את הדברים האלה בצורה כזאת, מי שרוצה להקל לגמרי, ודאי הרשות נתונה בידו, כיוון שכל הוויכוח פה הוא ויכוח בדין דרבנן, ובדין דרבנן שומעים לדברי המקל, ולכן אני רוצה להקל בזה, יש לו בהחלט על מי לסמוך. עד כאן, תודה.